ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נחזור על הראשונות. קריאת התורה בשבתות היא תקנה עתיקה, כנראה מימי משה רבנו. אבל מה הכמות שצריכים ללמוד כל שבת, זה נתון בגלגולי הדורות בהיסטוריה. היו תקופות ושנים ומקומות שבהם היו מסיימים את התורה אחת לשבע שנים. רחמנות עליהם, הייתה להם שמיטה, שמחסטו יראה פעם בשבע שנים. היו מקומות שהיו מסיימים אחת לשלוש שנים. היו מקומות שהיו מסיימים פעמיים בשמיטה, זאת אומרת כל שלוש שנים וחצי. אז בדרך הטבע הפרשיות היו קטנות יותר כמובן. זה מסלול אחד של קריאת התורה כסדרה. אבל חוץ מזה, היו קריאות בתורה בענייני דיומה. אז ענייני דיומה זה המועדים, זה גם כן קבוע. אבל חוץ מזה, הייתה קריאת התורה אחת קודם כל שהיא דאורייתא. לרוב הפוסקים, אני מתכוון לשבת פרשת זכור. כי יש מצווה לזכור את מחיית, שיש מצווה למחות את עמלק. ואחרי מעשה פורים, חז"ל הסמיכו את זה לפורים, המן האגגי מזרע אגג, ולכן הנוהג היום בכל תפוצות ישראל שמתייחסים ביחס מיוחד לקריאת זכור, שהיא שבת שלפני פורים, פרט לזה לפורים המשולש בירושלים, או על כל פנים ברים מוקפות חומה, שקוראים שתי שבתות, גם שבת זכור וגם שבת של פורים עצמו. כי אנחנו בפורים רגיל, זאת אומרת כשפורים חל באמצע השבוע בצורה סדירה, אנחנו קוראים את הפרשה של מעשה עמלק. דהיינו מה שכתוב בסוף פרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ובאמת כתוב בפוסקים שמי שלא יצא ידי חובה בזכור בשבת זכור, יכול לצאת ידי חובה בסיפור על מחיית עמלק, שזה הסיפור בספר שמות. אז זה הקריאה היחידה שיש לה סטטוס מבחינת המשקל ההלכתי מיוחד במינו. אבל חוץ מכל המחזורים הללו, היה עוד מחזור אחד לא קשור לקריאת התורה בפרשת שבוע. זה מה שנכנס תחת הכותרת ארבע פרשיות. כל אחת מארבעת הפרשיות יש לה נימוק בפני עצמה, אלא בעיון עמוק זה מהווה גם מסגרת כוללת. זה מתחיל בשבת שלפני ראש חודש אדר, או כשראש חודש אדר חל בשבת. כך המשנה במסכת מגילה, וזה קשור לבעיה תקציבית כלכלית פשוטה. שנת הכספים של המקדש פותחת באלף בניסן. כך דרשו חז"ל, החודש הזה לכם, חדש והווה קורבנות מן החדש. דהיינו, היו עורכים מגבית של חובה. כל אחד מישראל, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, חייב לתת הוצאות המקדש מחצית השקל אחת לשנה. וכיוון שהשנה התקציבית, זאת אומרת, אתה צריך להביא קורבנות, כתורת, סולת ללחם הפנים, כל ההוצאות הרציפות של המקדש ממומנות על ידי המגבית הזאת, שזמנה שבועיים ימים לפני ראש חודש ניסן. שבועיים ימים ראשונים של חודש אדר זה מוקדש להכנות. זה מה שכתוב במשנה, משמיעים על השקלים, מודיעים רבותיי, צריכים להכין את מחצית השקל. אם אין לך את המחצית, אז אתה יכול לקנות אותה מהגזברים, ואתה צריך לשלם תמורה, זה מטבע קטן בשם כלבון. על זה יש מסכת שלמה בש"ס בשם מסכת שקלים, שאין עליה תלמוד בבלי, יש עליה תלמוד ירושלמי. אז בש"ס הבבלי הרגיל מסכת שקלים נמצאת עם הטקסט של הירושלמי. ההשמעה לשקלים, זאת אומרת ההכרזה, למעשה בא לידי ביטוי בקריאת התורה. קריאת התורה בשבת שלפני ראש חודש אדר, או כשחל ראש חודש אדר בשבת, במקרה כזה אז מוציאים שלושה ספרים, כי ספר אחד קוראים פרשת שבוע, ספר שני קוראים ראש חודש, ספר שלישי קוראים את פרשת שקלים. הביטוי הגסטרונומי לזה זה שלושה קוגלים. כי אותה אמרה עממית שאוכלים קוגלים כמספר ספרי התורה, זה לא בגלל ספרי התורה, אלא בגלל העובדה שיש, אם מוצאים שלושה ספרים, סימן שיש שלוש סיבות לחגיגיות של אותה שבת. מחצית ודווקא מחצית. היסוד הרעיוני, אף אחד לא שלם, כל אחד מישראל מהווה רק חצי, אם הוא מצטרף עם הזולת, אז הם מהווים יחידה אחת שלימה. יש לנו עדויות מימי בית שני, כי גם יהודי בבל, יהודי הגולה גם כן היו שוקלים, הסכומים היו כנראה סכומי עתק. זה חוץ מתרומות, אשר לא ירבה, עדה לא ימיד, דיינו זה חובה, ורק הסכום הזה. אתה רוצה לתרום, יש מסלולים חדשים. המשנה מספרת בעקבות מה שיש בהפטרה של מחר. ההפטרה של מחר מספרת על רפורמה שיואש הנהיג במקדש, שיהיו שופרות, דיינו, קופות כאלה שעשו כל מיני טריקים שאי אפשר יהיה לגנוב, אי אפשר להערים. למשל, הכהן שהיה נכנס לגבות, לקחת את הכספים וכו', לא היו לו מנג'טים במכנסיים. שאם יש לו כפל במכנסיים, אפשר לחשוד בו שהוא יכול להבליע שם מטבעות. כל פעם היו עושים כל האפשרויות שההכנסה תהיה כולה נטו. וזה מא' אדר עד ט"ו באדר. בט"ו באדר, שזה פורים של המוקפים, היו כונסים כבר בסנקציות בכל מיני צורות, מי שלא נתן את זה. כיוון שהיו מביאים גם מבבל, אז יש לנו עדויות שהממשלה, המלך הפרסי ששלט אז בבבל, העמיד ליווי מזוין לשיירת הגמלים הגדולה שהייתה מביאה בארגזים מלאים את המטבעות הללו למקדש. מפני שודדי דרכים שהיו מצויים אז. זה מה שקוראים פרשת שקלים. ומחר קוראים, חוץ מהפרשה, קוראים גם את ההפטרה בראש, את המפטיר בראש פרשת כי תשא, כי תשא את ראש בני ישראל. נכון הוא נטו שבתורה מפורש לא כתוב, יצר איזו קומבינציה של תורה שבעל פה ללמצוא את האסמכתאות לזה, כי בתורה מדובר על מניין. נכון הוא שאחרי שהיו שוקלים היה אפשר באמצעות מספר השקלים לדעת את המניין של האוכלוסין. זה מה שנוגע לפרשת שקלים, שעל פני השטח, על פני השטח אין לה קשר עם פורים. עוד לפני פורים הייתה מצווה כזאת, ואחרי פורים וגמר. אלא יש מימרה של ריש לקיש בגמרא במגילה, מדוע אמרה התורה להביא מחצית השקל? כיוון שהמן אמר, עשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה, להביא אל גנזי המלך. מילים אחרות, זה היה חלק מהמערכת האנטישמית של המן. כי אגב, זה ליווה גם את היהודים בימי הביניים. כל מקום שגזרו על היהודים לחסל אותם או לחסל את נזקיהם, הייתה בעיה, ומה עם כסף? הרי זה פרה חולבת, חבל על ה... אז היו כל מיני טריקים וכו' וכו', ואחד הטריקים היה של המן, הוא יעשה גבייה מרוכזת. במקום שתפקיד פקידים, והפקידים הללו גם צריכים לממן את עבודתם. קח לך בבת אחת בוכתה של 10,000 כיכר כסף, גבייה מרוכזת של כל היהודים שיושבים בפרס, וממילא אוצר המדינה ירוויח, והגזרה הזאת תוכל להתבצע. אמר יש לקיש, למה אמרה התורה להביא מחצית השקל באלף באדר? כדי שתוקדם הבאת השקלים של היהודים להבאת השקלים של המן. זאת אומרת, על ידי מחצית השקל אתה יכול למנוע את הגזרות על היהודים. כמובן זה יסוד מחשבתי למצווה הזאת. זה גם ההסבר לנוהג ברוב בתי הכנסת, שלפני קריאת המגילה שוקלים זכר למחצית השקל. אז המצווה כשמקיימים אותה בהידור זה לתת שלוש מטבעות, כי נזכר שלוש פעמים בפרשה על השקל ופרשת קדישה, שלוש מטבעות שהכל אחת מהן מהווה חצי, שכתוב עליה חצי. אז בילדותי אני זוכר שהיו שוקלים half a dollar, זאת אומרת היו מחפשים מטבעות של מחצית, אם עוד היו מכסף אמריקאי אמיתי, מחצית היו נותנים שלוש מחציות, אבל זה היה סכום עתק, סכום גדול. כשדוקטור נבנצל נתמנה לנגיד בנק ישראל, אולי בסיועו הסמוי של רבי אביגדור, הוא טבע, בנק ישראל טבע שלוש מדליון שיש בו, כתוב עליו, קודם כל הילך חוקי, זה לא סתם מטבע זיכרון, זאת אומרת, בנק ישראל הנפיק שזה יהיה מטבע עובר לסוחר, ויש בו כמות כסף במידה מספקת שמתאימה לחצי שקל, וכתוב עליו מחצית השקל. וכמובן שמחדת המדליונים כבר עשתה לזה נרתיק יפה וכולי, עם זכר למחצית השקל. אז הדבר...
זה פיליון הרבה.
לא ידוע לי. נו, אז עשו מטבע נוסף.
זה פעם מארז כזה של חמישה.
כן, נו, אז עשו.
חמישה סלעים.
נו, אז...
אז הוא ראה שיש תאריך לועזי, הרי במדליות, וזה יש עברי ולועזי. אז הוא לא קיבל, אז אחר כך שינו, ועשו לנו שחלק...
אני ראיתי את רב סיודה, כשהוא פדה את שילו, הבן של דני שילו. אז הוא לקח את המטבעות ותאווה כזאת, הוא הכניס את זה לכיס שלו, זה כסף שלי, זה כסף שלי, הוא רצה לבטא, התורה נתנה לו, אז כאילו לא ראה צורת מטבע מימיו. על כל פנים, ההידור הכי נורמלי הוא שאתה לוקח, רוכש לך שלוש מטבעות כאלה, נותן אותם לצדקה, זכר למחצית השקל. אבל כיוון שזה סכום גדול מאוד, אז בבתי כנסת שבהם יודעים להתנהג על פי הלכה, בית הכנסת קונה מכספו את המטבעות הללו, ומזכה את זה לכל אחד מבאי בית כנסת תמורת תרומה שהוא נותן לבית כנסת. אז נמצא שאתה מגיע לפני קריאת המגילה, מונח לך על הבמה שלוש המטבעות של מחצית השקל, אתה נותן תרומה לבית הכנסת, תרומה תמורת זה אתה מקבל את המטבעות לרשותך, אתה שוקל אותם לטובת הצדקה, זכר למחצית השקל, ואז עוד פעם זה עובר לבית כנסת, ואז בא מישהו אחריך וחוזר חלילה, בצורה כזאת מקיימים את המצווה. זה מה שנוגע לפרשת שקלים. פרשת זכור, שכמו שאמרנו, יש לה סטטוס יותר חשוב מאשר כל פרשיות התורה שקוראים אי פעם בכל ימות השנה, כי לפי חלק גדול מהפוסקים זה דאורייתא, כי כך מקיימים זכור בפה את קריאת הסיפור של מחיית עמלק. המדרש על סמך המגילה נזכרים ונעשים, שקודם זכר ואחר כך מעשה, וכיוון שמחיית עמלק במעשה זה בפורים, אז לכן זכר לפני זה, או לפני בשבת שלפני זה, קוראים את הסיפור של עמלק. זוהי שבת זכור. לפי המם ראשי ריש לקיש, בא חיבור בין שקלים שיקדימו שקליהם לשכניו של המן, לבין זכור של מחיית המלאק. השבת שלפני השבת האחרונה בחודש אדר, השנה אין שבת ביניים השנה, אז היא שבת פרה. כאן זה כבר הכנות לפסח, כי כולנו תמי מת, יבנה המקדש, אז יצטרכו להתאר מתאומת המת, ולכן קוראים את פרשת פרה, שהיא מספרת איך אפשר להתאר מתאומת המת. ודרך כלל אפשר לדחות את התהרה הזאת עד המועד, או עד הזמן שאתה צריך להיכנס למקדש, אבל קורבן פסח כולם חייבים בו, אז לכן פרשת פרה מבחינת אותי מחויבת. יש שיטה יחידאית שיש גם חובה מן התורה לקריאה הזאת. והשבת האחרונה זה שבת החודש, ששם יש כבר ההכנות להביא את קורבן הפסח עם כל העבודה הקשורה לחיסול החמץ וכדומה. זאת אומרת שיש אפשרות לראות את שתי הפרשיות הראשונות מארבעת הפרשיות כהכנות לפורים, ואת שתי הפרשיות האחרונות כהכנה לפסח. יש אפשרות, אני חושב שהרב יעקובסון בחזון המקרא שלו בנה על יסוד המחשבה שיש אכן קשר לכל ארבעת הפרשיות כהכנות לפסח. העובדה שמחצית השקל זה העני של האדם, שהוא הכנות להילחם עם העמלק שבו כדי להתאר ולהביא קורבן פסח. אוקיי, אז זה הצדדים הטכניים הלכתיים הקשורים לשקלים. לפנינו יש עומק גדול שגם הדברים הללו קשורים גם לפרשת משפטים, גם לשמיטה, וגם לכל היסודות הללו של השקלים. קשריה של פרשתנו עם ענייני השבת והשמיטה מפורשים בכתובים. קודם כל כתוב בתורה בפעם הראשונה והשמיט תשמטנה, אבל בשפת אמת יש עומק יותר גדול, ובשפת אמת כתוב כך: בשביעית יצא לחופשי הוא בחינת שמיטה. מבחינת ההלכה, עבד שמחר את עצמו, השמיטה לא משחררת אותו, הוא צריך לעבוד 6 שנים, ובשנה השביעית הוא יוצא לחופשי. אבל עצם העובדה הזאת שהשנה השביעית מספר 7 הוא יסוד של חירות, זה מביא אותנו למחשבה על השמיטה. וכמו שיש שמיטה לארץ ישראל, כך בנפשות בני ישראל, שאינו יכול להיות משובט רק 6 שנים. מקסימום אדם יכול לשבט את עצמו, למכור את עצמו ל6 שנים. ובשביעית עצם השבע נפתח לו שער החירות. ואם יאמר אהבתי, הוא פוגם בזה המפתח של השמיטה. התורה לא ראה את זה בעין חיובית. זה עצמו שהוא אומר אהבתי את אדוני ומתתה, עבדה בהפקר אני חלך בסטטוס הבעייתי של עבד, אבל לא לעולם, עד היובל, עד יצא ביובל. נמצא ששמיטה ויובל, שני אלה, זכו בני ישראל בקבלת התורה. וכן בפרשת בהר נסמכו שמיטה ויובל להר סיני, והם בעצמם בחינת 10 הדיברות, יסוד קבלי, 5 דיברות עילה, 5 דיברות תתה, לא יודע מה זה. על כל פנים, מכאן פתיחת המשפטים לאחר מתן תורה. שבת שעברה דיברנו על מעמד הר סיני, דיברנו על 10 הדיברות, דיברנו על קבלת התורה. וכשמתחילים אצלנו עם הבור ועם השור ועם השומרים ועם המחשפה, הכל עולם כל כך ריאלי, פשוט הייתי אומר הכי סימפטי. ירדת מהר סיני אל עולם המעשה המכוער. התשובה היא פשוטה, יש נעשה ויש נשמע. שמעת בסיני, התעלית, ועכשיו יש ערוצים למעשה. איך כל הדברים הללו מתנדבים? הבאנו כבר כמה פעמים את הדוגמה מבלונים של גז. אתה מחפש בלונים, בבקשה, אתה נכנס ואתה מקבל איזה מגילה ארוכה כאורך הגלות, מי קורא אותה? כשאתה רוצה להחליף את הבלונים ואתה רוצה את בני הפיקדון, אז אומר רבי יהודי תביא לך את ה... ואתה רואה שאתה חתמת, מי חתם, מה חתם, אתה לא זוכר משהו מעין זה. להבדיל, יש עשרת הדיברות, יש היסודות, ההתקשרות הבסיסית, ואחר כך יש כל מיני סעיפים שומרים ושומרי שומרים ואיך לנהוג ככה, לנהוג ככה, כל מיני, כל מסכת נזיקין בנויה על, 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 על הסעיפים הקטנים הללו שמבטאים את היסודות של קבלת התורה. מכאן פתיחת המשפטים לאחר מתן תורה בפרשת עבד עברי. למה? כי זה החירות קיבלו בני ישראל בקבלת התורה. מה אומרת פרשת עבד עברי שבה זה נפתח? אדם הוא בן חורין, אלא מה? פלויני נמכר בגנבתו, פלויני הגיע למצב שהוא צריך למכור את עצמו, לא יוכל איש ישראל להיות משובת רק לשם יתברך. אולם נוסף לכך, באים בדרך הרמז והגות החסידית אזכורים לשבת ולשמיטה, הן בראש הפרשה והן בסופה, והם מתייחסים אף לקריאה בפרשת שקלים. ככה, נוסחת נעשה ונשמע המופיעה בשלי הפרשה, הרי אמרנו שבפרשת יתרו כתוב נעשה, ביטוי נעשה ונשמע כתוב בסוף הפרשה שלנו. אז רש"י בעקבות חז"ל אמר שכל זה יתרחש לפני מתן תורה, ולכן נעשה ונשמע הוא הסיסמה של מתן תורה. שיטת הרמב"ן שלא קיבל את האנטיביוטיקה של מוקדם ומאוחר, אז הוא אמר שזה קשור על הסדר. אבל על כל פנים זה מופיע נדרש כמין חומר אף על תחילתה, והיא נרמזת איפה? בצמוד למסופר בתורה על עשרת הדיברות, וכפתיחה לפירוט הדינים וההלכות. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה כתיב הביטוי הזה לפניהם? אז בהסברת המושג לפניהם נאמרו כמה וכמה וקימתות, ואילו מסורת בית גור הדגישה בשם הרבי בפשיסחה לפניהם בהוראה של קדימות. לפניהם בהוראה עוד קודם לכל הדברים האלה, קודמת להבנה האנושית. יש לך שכל, עם השכל הזה אתה מקבל תורה ואתה מנסה להבין אותה. לפני שאתה מתחיל עם השכל שלך להבין, אתה צריך לקבל כמה הנחות יסוד הקדמות. יש למשפטי התורה קדימה ועדיפות על עצמותם וחיותם. אלה המשפטים אשר תעשים לפניהם, לפני שמתחיל האגואיזם של האדם, לפני שמתחיל האדם לראות האני שלו, יש לו איזה כללים. ואולי על ידי זה, על ידי קיום צייטני, גם בלי הבנה יבינו. ונרמז בזה שאמרו נעשה ונשמע, שמועה לשון הבנה, והם היו מוכנים לעשות אף שעדיין לא הבינו. נעשה ונבין. אז קודם תעשה, ויש, זה לא, נאמר, אני אביא דוגמה מחיי היום יום. ילד הולך עם אבא שלו, רוצים לחצות את הכביש, הילד מתעקש, הוא רוצה ללכת בלי יד לאבא או משהו כזה, אומר לו אבא עכשיו תן לי יד, באים אוטובוסים, נעבור. אם הוא מחנך טוב, כשהוא יעבור את המדרכה הוא יסביר לו, שהילד ירגיש שאבא הוא לא שרירותי. אבל מה נעשה אם ילד טיפש, עקשן, עומד ואומר אני לא עובר את המדרכה עד שאתה לא מסביר לי? נו, פה את האוטובוסים עוברים, הוא יפסיד את הרכבת, הוא יש לו זמן לנהל אותו פילוסופיות, בוא עכשיו. דיינו נעשה ונשמע זה עשייה, וההסבר יבוא. זאת אומרת יש לזה הסבר, אלא לא תמיד אני יכול לקבל את ההסבר מיד. אז הוא אומר נעשה ונשמע, אנחנו נצליח להבין אחר שאני אהיה צייטן ומלא את מה שתאמר לי. זה שהקדימו ישראל, שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, אינו רק לפי שעה, זאת אומרת זה לא רק שם בשעת מעשה, אלא שכן הוא לעולם. זאת אומרת לעולם צריכים מקודם לתקן המעשים ואחר כך זוכים לשמוע, ואחר השמיעה הוא הזמן שצריכים לתקן המעשים ביותר על פי התורה. אחרי שאתה שומע ואתה מבין, אז בוודאי שאתה צריך שכל העשייה שלך תהיה מדוקדקת. ואז הולכים לשמוע יותר פנימיות התורה. ובכן, יש פה איזה תהליך שמתפתח והולך. אתה עושה, אתה מבין. אתה מבין, אתה מבין עוד יותר טוב. בכיוון זה תתברש גם דרשת חז"ל, כשהקדימו בני ישראל נעשה לנשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה לבני רז שמלאכי השרת משתמשים בו? כי בני ישראל היו מוכנים בקבלת התורה להיות כמלאכי השרת, כי באמת גם התחתונים שלוחיו של מקום הם. מה זאת אומרת להיות מלאך? מלאך זה שליח, פלוני במלאכותו, בשליחותו. רק ההפרש הוא שהמלאך אין בו דבר אחר, רק זה השליחות, ונקרא כולו מלאך על שם השליחות, מלאכות, דהיינו הביצוע. ולפי שבטל במציאות אליו יתברך, לכן ניזון מזיו השכינה, אין לה מלאך עצמיות, עושה מלאכיו רוחות. אז ממילא, ממה הוא ניזון? ממה החיות שלו? מזיו השכינה. ובני ישראל בקבלת התורה היו מוכנים גם כן לזה, לכן ניזונו מלחם שמלאכי השרת אוכלים. אז הוא העמיק והפליג פה גם לעולם המן. לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן בלבד. למה זה? כי מה זה מן? זה מזון שמלאכי השרת ניזונים בו. מה, למה דווקא בזה? מה המציאות, מה התזונה, מה הקיום של המלאך? הנכונות לעשות. מי שמגלה נכונות לעשות, אתם רואים איך הוא נתן הסבר רציונלי לבעיה שנראית לנו גסטרונומית. מה זה המן הזה? המן הזה זה מאכל, מה זאת אומרת מלאכי השרת ניזונים? ממה מלאך מתקיים? המזון זה המקיים את האדם. ממה מלאך מתקיים? מהנכונות שלו לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מי שאמר נעשה ונשמע, דיינו שהוא מצהיר שהוא מוכן לעשות ורק אחר כך להבין, יסודו שהוא ניזון מאותו לחם שיסודו בדבר הזה. למעלת נכונות מלאכית זאת התעלו ישראל במתן תורה, והיא המבוקשת בקיום משמתי התורה. דוגמת צייתנות זו באה בשבת, שמבטלים מכל המלאכה ומוכנים רק לעבודת השם יתברך. לכן המזון ביום שבת קודש בקדושה. דהיינו, הנכונות לבצע זה למעשה המעלה המיוחדת של ישראל, אבל זה גם המעלה המיוחדת של שבת. ומכאן גם לדרשת רבי יצחק, גיבורי כוח עושי דברו ושומרי שביעית הכתוב מדבר. והרי סודם של מלאכי השרת מקובל בפסוק בתהילים קובעים על כתוב, ברכו השם מלאכיו, מדברים על מלאכים, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. אז רואים איך הפסוק הזה מושפע ישירות מנעשה ונשמע. גיבורי כוח עושי דברו. אי, מה שאני לא יודע מה לעשות, נשמע בכל דברו. כשהרבי מגור, הזקן, האמרי אמת, ביקר בכותל בפעם הראשונה, אז כמובן הכל היה שם מהר מאוד. גם אני לא יודע מה, מי שלא מה, איזה חצי פרטילים, הסתובב אמנו, גיימיר. הוא אומר לה שמש, הרי אנחנו הולכים. אומר לה שמש, בוודאי שאנחנו הולכים, רק אני לא יודע לאן. זו דוגמה קלאסית של שמש מבין עסק, שהרבי אמר ללכת אני הולך. עכשיו עושה דברו, רק אני לא יודע לאן ללכת. אם הרבי יגיד לי לאן ללכת, אז אני אוכל לשמוע בכל דברו. אז הוא אמר לו, הולכים לרב קוק. זה היה, זאת אומרת, בא לעיר, הלך לקוט, עכשיו הלך לרב של העיר. על כל פנים, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. והיסודם של מלאכי השרת מקובל בפסוק, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. אמר רש"י, מוכנים לעשות קודם שישמעו, ולא כדרך שאר העבדים ששומעים תחילה את הדבר, לידע אם יכולים לקבלה עליהם או לאו. רגע, אתה אומר לי לעשות, רגע, מי אומר שאני יכול לעשות את זה? נמצא שגם בשמיטה, והרי רבי יצחק את הפסוק הזה, שבפשטו בתהילים מדבר על מלאכים, ובא המימרה והצמידה את זה ליהודים קרוצי חומר ששומרים שביעית. גם בשמיטה, כשלא עוסקים בעבודת השדה, נקראים שומרי שביעית. מה הוא שומר? מלאכיו עושה דברו, אין להם רק זאת השליחות, ואין עוסקים בדרך ארץ כלל. דיינו, אין להם עיסוק בעולם הגשמי, רק הם מלאכי השרת. הוא כאילו נתן רקע רציונלי לדרשת חז"ל. מה פתאום עשו חז"ל את שומרי שביעית כמלאכים? כי המלאכים גם כן הם מבצעים. היהודי הזה לא יודע מאיפה הוא יתפרנס. קודם הוא מבצע. אחרי שהוא מבצע, פתאום הוא מתחיל להבין את העניין הזה. רז המלאכים שבנעשה ונשמע נרמז בראש הפרשה. זה הרי מה שהוא אמר, שהוא לא יכול להימכר לעבד, ואם הוא נמכר לעבד הוא למעשה מבטר על חירותו. אז זה היסוד של ראש הפרשה, מפורש בסופה מה שראינו על נעשה ונשמע, ומתייחס לשבת ונדרש על השמיטה. דרגה מלאכית זאת זיכתה את ישראל באתרת גדולה. כך דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה בפרקום. אמר רב יוחנן, וכולם זכה משה ונטלן. אמר איש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו. כמובן שיש פה עומק גדול. מה זה בכלל כתר? כתר זה למעלה מהראש. כתר זה ייחודי. המלך עונד כתר כדי להבדיל אותו משאר העם. נדמה לי שגם בחזית הרמטכ"ל עונד את הדרגות שלו, למרות שאם חס ושלום ייפול בשבים וכו' וכו', מכוח אותה דרגות שהוא נושא על עצמו, מכוח זה הוא יכול להוריד פקודות. מלך הכתר, כמובן שהכתר גם העובדה שהוא מעל הראש, הוא אומר שזה דרגה יותר גבוהה מהסטנדרט. הכתר הוא מסיים, מציין את האישיות. כשישראל אמרו נעשה ונשמע, ירדו מלאכי השר ונתנו להם כתר, יקנו להם את האישיות שלהם. יקנו להם את האישיות שלהם מצוינת על ידי כל אחד ואחד יש לו את הכתר שלהם. לפני הרבה הרבה שנים, אני חושב בשנה, שנתיים אחרי הקמת המדינה, היה בתל אביב בל העיתונאים. בל זה כנראה איזה מין נשב כזה, בקיצר. הייתי צעיר מאוד, אז ראיתי היה בעיתון תמונה, והיה כתוב תמונה מביכה. מה מביכה? נדמה לי אשתו של אבא אבן ועוד איזה גברת אחת, אולי של ויצמן או מישהו כזה, והפגשו בתמונה, ושתיהם נבח באותה סמלה. אותה סמלה, גוואלד, 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 נורא והיום. מה הפשט? למה אתה צריך את הסמלה? אתה צריך שלך, אתה צריך מיוחד, אתה צריך להתייחד. הסמלה המודרנית זה הכתר. זה באיזה מקום שהוא האישיות שלך בא לידי ביטוי. ואם יש עוד תופרת שעשתה דבר כזה, אז האישיות שלך מתשתשת. אז זה לא אתה. בשביל לבטא את האני שלך, אתה היית צריך לעשות את הדבר הזה בצורה הכי מיוחדת שיש בדבר הזה.
שלום עם ירדן, אז גברת הילרי קלינטון בדרגת ירדן היא בדיוק עם אותם חליפות תכלת, זה הביך אותה, כל העולם ראה.
זאת אומרת, היא באיזה מקום שהוא מבין, הכתר, הכתר זה שאמור להבדיל אותך ממישהו אחר. כל יהודי יש לו אות בתורה. מה זאת אומרת? יש לו את האני שלו, יש לו את התגים, יש לו את הדבר המייחד. מה שהפסיכולוגיה הזאת מדברת על האישיות שלך, על האני שלך. אני, כבר דיברנו כמה פעמים, שאותו יהודי, בוא נגיד על הגלה, מה השם שלך? ינקלה. לא, אנחנו קוראים לך מוישלה. הוא מתחיל לבכות, הוא קורא לי מוישלה, אני ינקלה. למה ילד בוכה? הוא, הוא מרגיש שאתה לוקח ממנו, הוא לא יודע לבטא מה זה אני, הוא לא יודע לבטא מה זה ינקלה. הוא מרגיש שזה אני שלו, זה הכתר שלו. אם אתה קורא לו מוישה, זה לא הוא. עובדה היא אגב, שבגיל מסוים של ההתפתחות, הילד מדבר, ינקלה רוצה לאכול. הוא לא אומר אני רוצה לאכול. הוא מדבר על אישיותו כאילו היא מחוץ לו. המחוץ לו הזה, זה היסוד של הכתר. אז כשישראל אמרו ונעשה ונשמע, דיינו, הם גילו את היסוד של האישיות שלהם, אז באו מלאכי השם ונתנו להם כתר. הנה יש לך התייחדות על פני האחרים. כשישראל חטאו, מה זה חטאו? פיססו, הכתיא את המטרה, זה לא הוא. באו מלאכי חבלה ולקחו מהם את זה. לקחו להם את האישיות שלהם, טשטשו אותם. עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. אז קודם כל, מוישה רבינו לוקח את הכל. ישמח משה במתנת חלקו, כליל תפארת בראשו נתת לו, משה רבינו שמר לאישיות שלו. והוא שומר כפיקדון את הכתרים של ישראל, ועתיד להחזירם לנו. דיינו, אותו הכתר של נעשה ונשמע, כשישראל יחזרו לעצמם, הם לא יאבדו את אישיותם, אז הם באיזה מקום שהוא יקבלו את זה בחזרה. מליצה זו של איתור בכתר התפרשה בפרי צדיק כסימן להתנסות ככתר מלכות. כמו שכתר המלכות הוא מייחד את האחרים, כך גם באיזה מקום שהוא הכתר שנותן מייחד אותו, כביטוי להתייחדות האינדיבידואלית שבכל אחד מישראל יש התנסות וכתר באותו פרט דידי, שבכל אחד יש איזה דבר חוכמה מיוחד שמזה שורש נפשו. כשאתה מכבד כל אחד מישראל, זה לא סתם ואהבת לרעך כמוך, זה אתה הוא מיוחד מאחרים. בגמרא כתוב שמי שרואה 60 ריבו מישראל מברך ברוך חכם הרזים. לכל אחד יש רז שלו, יש לו את הסוד שלו, וכששישים ריבו יהודים מתקבצים ביחד, אז יש פה מתן תורה, אז יש לו כל אחד את האישיות המיוחדת שלו, ועל ידי זה יש לכל אחד נשיאות ראש של כל ישראל, שבשורש נפשו יש רז וסוד נעלם מכל ישראל. במילים אחרות, סוד האינדיבידואליות. אני חושב שספרו של הרב סולובייצ'יק בסוד היחיד והיחד בנוי על העקרונות האלה. זאת אומרת, כל אחד יש לו את האישיות שלו, כל אחד נותן מחצית השקל, הוא נותן את שלו, אבל כיוון שהוא נותן רק חצי, אז שהוא מתחבר עם הרבים, הם הופכים להיות שלמות אחת גדולה. וזהו הכתרים שניתן להם. מה זה כתרים שניתנו להם במתן תורה? שכל אחד עשה והביא לעולם שורשו בדברי תורה, ובזה הוא מוכתר ומאותר מהכל. זאת אומרת, כאן יש הקטע, כאן יש האתרה המיוחדת שכל אחד יש לו את האישיות שלו. ולעתיד צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם. אז בדרך כלל שאנחנו רואים ממרה כזאת, אז היא נשמעת לנו כזאת יפה, אגדה של ילדים, יש גן עדן, יש נערות הפרסמון, ויושבים על כיסאות, ולכל אחד יש כתר. מה זה הכתר הזה? הכתר הזה זה מה שאתה בנית על עצמך בעולם הזה. זה אותו כתר שבא לך כתוצאה מהפיתוח של האישיות שלך, והגעת לעתיד לבוא, אז אתה יושב, נינוח, מסכם, ואת רותם בראשיהם. אתה רב, מה עושים עבדים שעומדים להשתחרר ביובל? אז כבר דיברנו שלמעשה יש במקורות חז"ל כאילו שני מוקדים או שני תאריכים מתי העבודה נפסקת. ראש השנה זה ראש השנה ליובלות. אז יוצא שמתקדש לשנת ה-50 בערב ראש השנה מפסיקים לעבוד. אבל הרי כתוב בתורה ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. אומרת הגמרא, מראש השנה פסקה עבודה. מראש השנה ועד יום הכיפורים יושבים ואוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם. מה, 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 50 שנה, 10 ימים, חפלה ציבורית כזאת, מה זה התרותם בראשם? התרותם בראשם זה סימן החירות. זה, אתה במשך התקופה האחרונה היית משובד, לא הייתה לך אישיות, היית מספר, לא היית איש, לא היה לך שם. היובל נותן לך שם, והביטוי של השם הזה זה ההתרה. לכן יושבים והתרותם בראשם גם בעולם הזה. לכן למשל עבד שהניח לו רבות תפילין יוצא לחירות. כי מה התפילין? התפילין להתרה. האדון הביע את הסכמתו לשחרורך, שאפשר לך להתאתר בחירות, אפשר לך להתאתר בהתרה שמביעה את האישיות שלך. אז לכן לעתיד צדיקים יושבים ועטרותם בראשם, היינו אותם בית עטרות. עד היום לא היה לך בכלל עשייה משלך, אתה עשית יד העריכת, אתה עשית מה שהאדון שלך רצה, הפכת לבן חורין, אתה יכול להגיד נעשה ואתה יכול להגיד נשמע. אותם שתי עטרות לעתיד להחזירם לנו. ואמרו דמשה נטל גם להכתרים דישראל, ובפרי עץ חיים בליל שבת מחזיר משה הכתרים לישראל. בליל מה שהגויים האלה, אדון היינה כתב איזה שיר, זה שיר על, על היהודי שהפך להיות בשבת בן מלך. היהודי האשכנזי שהיה מחזר על פתחי הגויים האלה ומוכר להם וזורקים אותו כסמרטוט, בשבת הוא מלך. מלך יש לו כתר, שבת מלכתה. זאת אומרת, או ברמב"ם כתוב ויושב ומצפה לשבת המלך. המלכות הזאת זה האישיות שלך. לכן בשבת מחזיר משה את הכתרים לישראל, ועל ידי זה חוזר ומתנשא ראש כל אחד בשבת. אמנם אין בזה כדי זקיפת ראש, יש לו כתר אבל הראש שלו שמות. אכן בתנחום הדרשו שבכל שנה ושנה שקוראים אותה את פרשת שקלים, כאילו אתה משה עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשם. ובשעה שקוראים הפרשת ישקלים בשבתו, בפרשת כתיסה, כשקוראים את זה על הדרך הרגילה של השלמת התורה, היא קריאה ככל קריאות פרשיות התורה, סתם קריאה רגילה. רק כשקוראים את הפרשה בשבת שלפני אדר, אז משה רבנו זוקף את ראשם, שהתורה נקראת תורת משה, שהוא היה כולל כל הנפשות. משה רבנו שומר על הפיקדון הזה ונותן לכל אחד מישראל את הכתר שלו. איך הוא נותן? הוא כולל כל נפשות 60 ריבו שהם אותיות התורה. לאחרונה, אני לא זוכר את זה בילדותי, אבל לאחרונה נעשה מודה, הרי מחפשים כל מיני סגולות, כל מיני פטנטים, עושים הגבעת התורה, כולם רצים. חלק גדול מאלה שרצים, הוא רץ לראות, הוא לא יודע אפילו בשמה הוא רץ. הוא יודע שיש ארי, שארי אומר שמי שמסתכל בספר התורה כשהמגביה מגביה אותו, אם הוא זוכה, הוא רואה את האות שלו. הוא רואה את האות שלו, הוא יודע מה זה האות שלו. אבל מישהו כנראה יודע מה לחפש שם. אז הוא, יש אחד שמוצא את האות שלו בגביל, בלבן, אין לו עוד. זאת אומרת, למצוא את האני שלו. אז יש מסורת שלא עומדת בפני המבחן המתמטי. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, ואין, חסר 300 או משהו כזה. נדמה לי 300 או משהו כזה. אז אמרו כבר שהגביל, עשו כבר כל מיני האמת היא שגם בלבן כתוב, אלא אתה לא יודע לקרוא אותו. זה הרי יש, דיברנו כמה פעמים, זה שחורה על גבי יש לבנה. זאת אומרת, יש מה שקוראים בשפה מודרנית, הוא יודע לקרוא בין השורות. הוא יודע לקרוא, בין השורות הלא כתוב, הוא יודע לקרוא את זה. אז כשקוראים הפרשה, האותיות שהם נפש משה רבנו, הוא כאילו משה עומד וזוקף ראשם, אז הוא מחזיר להם הכתרים. נמצא שבעת קריאת התורה בשבת פרשת שקלים מופיעה בבואה דבבואה של עטרת ראש ישראל, אותה עטרה שיסודה בהכרזת נעשה ונשמע. הכתר הוא סמל הייחוד האישי, המתבטא במניין. וכאן אנחנו שווים לזה, למשמעות הנוספת של שקלים. יש בשקלים דבר טכני בסיסי, מימון הוצאות המקדש. אבל גם במימון הוצאות המקדש אתה תתן את האישיות שלך. עושה את ראש, כשתרצה לספור, תספור את המטבעות, תספור את חצי השקלים. מה זה מניין? מה זה להתפקד? הנה אני. מה למעשה אומר החייל שאומר הנה לי? הוא אומר אני נמצא פה, אני נמצא פה, יש לי כישורים, אני מוכן להילחם, אני מוכן לקבל הוראות. המניין גם הוא למעשה ביטוי של האישיות. אז ההתפקדות הזאת, המינוי הזה, הוא נשיאת ראש במעמד האינדיבידואלי. ייחוד זה מתעמק כשהעמולה משכיחה את אני שובטת. בעולם המודרני שלנו, על ידי המאומה הגדולה, אתה לא מוצא את עצמך. כל גלגל המנסר בחמה הוא משכיח אותך. אדם עובד, יש ביטוי עממי, אני כל כך הייתי טעות בדבר שאפילו את השם שלי שכחתי. מה זה אפילו את השם שלי שכחתי? זה לא רק מפני שהשם זה הדבר הכי שגור, מפני שהשם שלי זה אני שלי, אין לי שם. מחליפים וכמה מקומות, ואביו קרא לו, החליף את שמו. דיינו, באיזה מקום שהוא החלפת השם זה גם החלפת האישיות. לכן הילד הזה לא מסכים שיקרא לו מישהו, הוא ינקלה, הוא זהה עם האישיות הזאת שלו. כשיש מאומה, כשיש עבודה, כשיש סחב יומיומי, אתה משוכח את עצמך. אבל כשיש שבת, משה מחזיר בשבת, בשבת אדם נפגש עם עצמו. כשהמולה משכיחה את אני שובטת, ומכאן מעלתה של שביטת השבת והשמיטה. היסוד הזה של השמיטה זה לא רק סתם לעבוד, תיפגש עם עצמך. כשמציעים לעיקרים ללמוד, מה זאת אומרת? הוא אומר, מתי יש לך זמן לחשוב על עצמך? אין לו זמן באמת, כאן זה. אבל אם נתנו שנה של שבתון, השבתון הזה מיועד לא לברוח מעצמך, אלא לפגוש את עצמך. ועומק לפנים עומק, בהתפרטות האישית במתן תורה, באות הפרטי שבתורה, בכתר העשייה שנקשר לראשה של האות, הרי גם באותיות תגים, יש כתרים. מה זה, למה יש אותיות ש... כשעלה משה רבינו לקבל את התורה, מצאו לקדוש ברוך הוא, אמר עוד רד חכה משה רבינו, זה עוד לא מספיק. זה נשמע נורא מצחיק, הקדוש ברוך הוא הייתה לו תורה כתובה, משה רבינו מתחכה, אני צריך לגמור פה. מה אתה צריך לגמור? אני צריך לגמור כתרים לתורה, אני צריך להשלים את האישיות של כל אחד. אם כל אחד יש לו עוד שלו, אז יש פה להשלים את האישיות של כל אחד ואחד על ידי הכתרים הללו. הכתר הזה זה האישיות שלו שנותן. באות הפרטית שבתורה, בכתר העשייה שנקשר לראשה של האות, בהגשמה אישית. המושג הפסיכולוגי המודרני, הוא רוצה להגשים את עצמו. מה זה להגשים את עצמו? הוא מרגיש שיש לו יעדים והם לא הגיעו עדיין לידי ביטוי. יש תורה, אבל הוא עוד חסר לו משהו בשביל להשלים את זה. להשלים את זה, זה שהכתר שלו יהיה שלם. בהגשמה אישית שיסודה בהקדמת נעשה. מעתה נבוא החשבון. אחר שכל עניינה של שנת השמיטה עומד בסימן עושי דברו. וכבר ראינו את ההערה של השפת אמת. זה עושי דברו? זה הרי משמיטי דברו. יש פה איזה פרדוקס. השפת אמת העמיק בפרדוקס הזה. לשמור שמיטה זאת אומרת לא לעשות כלום. אז מה אתה שומר? אתה שומר לא לעשות. אז אתה עושה את לא לעשות. אתה עושה את לא לעשות, אז יש מקום לעני שלך. כשאתה כל הזמן עושה, אז אתה לא שוכח, אתה שוכח מי עושה. אבל כשאתה מתפנה לעיין, אז אתה מגלה את העני שלך. אחר שכל עניינה של שנת השמיטה עומד בסימן עושי דברו, כמה מביק וזיו כתר שבתה של השביעית לעת קריאת כי תישא את ראש. זאת אומרת, עצם הקריאה של תישא את ראש היא, היא כבר גם כן בניית האישיות. בניית אישיות, כשאתה יכול לבנות אותה, מפני שאתה לא עסוק בדברים אחרים, שאתה לא עסוק בדברים תפילים, היא מאפשרת לך לשמוע. כל כתיסה יש לה תיקון הקטר שלך, כל שמיטה יש לה, כל שבת יש לה. כשכל שלוש הדברים הללו מתאחדים ביחד, יש יסוד מיוחד, הקטר של שנת השמיטה מצוחצח טוב יותר בדבר הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.